השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. כל מרצי חב"ד במקום אחד.
ערב טוב. יהודי אחד רצה לתרום ספר תורה לבית הכנסת. הוא התרגש מאוד, הוא חסך הרבה זמן את הכסף. הוא ערך אירוע מכובד אצלו בבית, הזמין את כל העיר, את מנהיגי הקהילה. באמת היה טקס מאוד מכובד. באמצע כתיבת האותיות אצלו בבית, פתאום נשמעו צעקות מעזרת נשים. אחת האורחות הרגישה לא טוב. ועוד לפני שהגיע האמבולנס, היא נפחה את נשמתה. מתה במקום. כמובן במקום פרצה מאומה, האורחים התפזרו הביתה, ספר התורה נשאר מיותם על השולחן, וכמובן לא הכניסו אותו לבית הכנסת. אותו יהודי הרגיש מאוד רע עם זה. הוא ראה איזשהו סימן רע משמיים, כאילו לא רוצים את המתנה שלו. הוא כל כך הרבה זמן התכונן, ובדיוק בזמן הזה היא הייתה מתה. היא הייתה יכולה למות שעה קודם וגם שעה אחר כך. בדיוק באמצע האירוע שלו זה קרה. הוא כתב את המחשבות הקשות שלו לרבי. והרבי ענה לו, בלקוטי שיחות חלק למדהי באוספות, המכתב הזה נתפס. והרבי אומר לו כך, האמת היא הפוכה בדיוק. אותה אישה הייתה אמורה למות בין כך. אבל ההתקף הזה היה יכול לקרות כשהיא לבדה בבית. כשאף אחד לא נמצא איתה, אף אחד לא תומך בה, אף אחד לא מעודד אותה. והיא ככה מתה לבד. הקדוש ברוך הוא עשה איתה חסד שהיא תמות בין יהודים. שהיא תמות בזמן של שמחה. כשאנשים מחזיקים לת היד בדקות האחרונות, ומעודדים אותה, ומנחמים אותה, ומסמכים אותה, ובתוך כל השמחה הזאת היא תלך מהעולם. והרבי יוסיף, אולי כל הכוונה שלך, לתרום את ספר התורה, כל זה היה בשביל לשמח ולעשות טוב לאותה אישה אומללה. כאב הוא תמיד כאב, אבל הכאב הרבה יותר גדול כשהוא קורה בזמן של שמחה. כשהוא קורה בזמן שלא מחכים לו. כשאדם שמח והוא מתלהב והוא רוצה באמת לחגוג את הרגע, ואז בדיוק קורה דבר מצער. זה כאב הרבה יותר גדול. והשבוע אנחנו קוראים על סיפור כזה בדיוק. ברגע השיא של עם ישראל, כשהאש יורדת מהשמיים והמשכן הופך להיות מקום של שכינה, מקום שבו שורה השכינה, בדיוק ברגע הזה אסון נורא. שני בנים של אהרון, שני הילדים של נדב ואביהו, נופלים ומתים. פתאום, בלי שום הודעה מוקדמת, נופלים ומתים. ואהרון, ביום הכי גדול של החיים שלו, הופך להיות אב שקול. זה רגע נורא, והתורה לא מרחיבה פרטים. התורה אומרת כמה מילים, בהקריבם אש זרה, ויקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם. ומשאירה הרבה יותר סתום מאשר גלוי. מה זה אש זרה? למה הם עשו את זה? ולמה מגיע להם מוות על דבר כזה? למה זה היה צריך לקרות? ומה הוראה בשבילנו מכל הסיפור הזה? אנחנו לא מקריבים אש זרה. מה אנחנו אמורים ללמוד? מה המשמעות ההיסטורית, הנצחית, המעשית של הסיפור של נדב ואביהו? אנחנו רוצים היום בשיעור לעשות שני דברים. א', ללמוד. ללמוד איך לומדים. אנחנו נראה את העיון של המפרשים, איך הם לוקחים כל מילה בפסוק הקצר הזה על נדב ואביהו, ומנסים לפענח אותו. מנסים להבין מה היה פה, מה התורה רומזת עם הסיפור הזה. והדבר השני, נראה את ההוראה הנפלאה, שהרבי, שהחסידות מוציאה מהסיפור הזה. הסיפור של נדב ואביהו זה לא סיפור מנותק, זה לא היסטוריה. יש בו המון משמעות והמון לימוד להתמודדויות הקטנות, לחיים האישיים של כל אחד מאיתנו. העבודות על המשכן נערכו בסך הכל חודשיים. למחרת יום הכיפורים, משה רבינו אסף את הכסף, ארגן את האומנים, והם התחילו לעבוד על הבית. אחרי חודשיים הם מודיעים למשה שהם סיימו את העבודה. זה היה ביום כ"ה לחודש כסלו. במקרה כביכול, כ"ה כסלו, הרבה שנים לפני חנוכה, סיימו את העבודה. משה רבינו פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, סיימנו את העבודה, אנחנו רוצים לערוך חנוכת הבית. אבל השם אומר לו, לחכות. לחכות את תאריך יפה. חנוכת הבית עושים ביום יפה, ביום של מזל, ביום של סגולות. בסדר, איזה יום יפה? ראש חודש ניסן. הקדוש ברוך הוא אומר, ראש חודש ניסן, בחודש הזה נולד יצחק אבינו, בליל הסדר. זה זמן יפה לחנוך בו את הבית. שבעה ימים לפני ראש חודש ניסן, משה רבינו מתרגל את הפעלת המשכן. הבית של השם, אי אפשר להקים אותו באותו יום ולהסתדר, להתחיל לעבוד בהרצה, תוך כדי ללמוד איך לעשות את זה. לא. שבעה ימים קודם מקימים את המשכן בבוקר, ואהרון ובניו מתרגלים את העבודה, מקריבים כמה קורבנות, מושכים אותם לכהונה. משה רבינו מנהל את העסק בחלוק לבן, ומראה להם כל דבר איפה להניח, כל דבר איפה לשים, איך לנהל את הבית. אחרי שבעה ימים, ראש חודש ניסן, מגיע היום הגדול, היום שמחכים לו כבר חצי שנה, מאז יום הכיפורים, להקים את הבית, באופן אמיתי, באופן סופי. משה, יותר מדויק, משה ואהרון, ובעצם אהרון מנהל את העבודה. אהרון נכנס לתוך הבית ומקריב את הקורבנות הראשונים. הוא שוחט את הבהמות, הוא מעלה את האיברים על גבי המזבח, ומחכה שהאש תרד מלמעלה. זה הסימן. זה טבעת הנישואין שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל. זה הסימן שהוא רצוי, שהוא הולך באמת לשכון בבית הזה. הוא מחכה שהאש תרד מלמעלה ותיקח את הקורבנות ותאכל את הקורבנות, והאש לא יורדת. האש לא מתמעמד. אהרון מאוד נבהל, הוא פחד שזה אולי החטאים שלו, אולי הוא לא ראוי להיות השגריר, להיות השושבים, להעלות את הקורבנות למעלה. אז הוא קורא למשה, ומשה נכנס יחד איתו. והם מבקשים, וינועם השם אלוקינו עלינו, יהי רצון שתשרה ברכה, שתשרה שכינה במעשה ידינו. ואז קורא הנס. התורה מתארת את זה במילים כל כך יפות, איך האש יורדת מלמעלה בפעם הראשונה, ולוקחת את הקורבנות. ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם. רש"י, למה נכנס משה עם אהרון? מה עושה משה בבית? הוא הרי כבר לא כהן אחרי שהמשכן נכנס לפעולה. כיוון שראה אהרון שקרבו כל הקורבנות, ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל, היה מצטער ואומר, יודע אני שכעס הקדוש ברוך הוא עליי, ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל. אמר לו למשה, כך עשית לי, שנכנסתי והתביישתי. מינית אותי לכהן בשביל מה? בסופו של דבר אני לא יכול להקריב את הקורבנות, אני לא יכול להעלות את האש. מיד נכנס משה עמו וביקשו רחמים. ואז מספרת התורה, ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם, וירונו ויפלו על פניהם. אפשר לשמוע את המוזיקה, אפשר לשמוע את הריקודים, את ההתרגשות. האש ירדה מלמעלה ולקחה את הקורבנות. נס מופלא. כמובן כל עם ישראל שמח. זו הייתה שמחה של, באמת, של כולם, של גברים ונשים. אבל בתוך כל השמחה הזאת, היה אדם אחד מרכזי. היה חתן. במרכז החתונה עמד חתן, והחתן היה אהרון הכהן. בשביל אהרון, הרגע הזה של ירידת האש, היה רגע של הנחת רווחה. רגע שירדה לו משקולת של טון מהצוואר. אהרון סחב על עצמו טראומה. אהרון הרי סחב על עצמו את המעורבות בחטא העגל. איך שלא נהפוך את זה, איך שלא נסתכל על זה. לאהרון הייתה מעורבות בחטא העגל. תכלס, הוא זרק את הזהב לתוך האש. ואהרון רעד מזה. בתוך תוכו הוא פחד להתבזות. הוא פחד שברגע שהוא יקריב את הקורבנות על המזבח, האש לא תרד. כי החטא הזה עומד באורפו. וכשהאש ירדה מלמעלה, התורה אגב מספרת דבר כל כך יפה, שכשהם נכנסו למקדש בפעם הראשונה, למשכן בפעם הראשונה, הוא ומשה, התורה אומרת שמשה אמר לו, ויאמר משה אל אהרון, קרב אל המזבח. זה אצלנו בתחילת הפרשה, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך. מה זה קרב אל המזבח? אנחנו מבינים, זה סוג של דחיפה. אהרון, אל תחשוש, לך, תתחיל את העבודה, תנסה. למה? אומר המדרש תנחומה, שנראה לו המזבח כקרני השור בשביל חטא העגל. כשאהרון הסתכל על המזבח, הוא נבהל, הוא נחרד. הוא ראה מול העיניים את העגל. הוא ראה מול העיניים את השור, עומד מולו. זה זעזע אותו, בדמיונו, רדף אותו. המחשבה הזאת על חטא העגל. ולכן הוא פחד להתחיל את העבודה. אז משה רבינו צריך לדחוף אותו. קרב אל המזבח, תתחיל את העבודה, אל תפחד. ועכשיו שהאש ירדה מלמעלה, ולקחה את הקורבן שלו. זה היה בשביל אהרון. הנחת רווחה כל כך גדולה, תודה ריבונו של עולם שמחלת לי, תודה שאני מתחיל את החיים מחדש. ואז, ברגע כל כך אישי הזה של אהרון, ברגע כל כך מדהים הזה, נופלים עליו השמיים. התורה אפילו לא עושה הפסקה. התורה מספרת על זה ברצף. ותצא אש מלפני השם ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, והפסוק הבא. ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. מה היה כאן? אין פה מספיק מידע, לא מובן מה הם רצו, מה הם התכוונו לעשות, למה הם עשו את מה שעשו. רק דבר אחד כתוב, הם נפלו מתים באמצע היום החגיגי הזה. נפלו מתים על רצפת המשכן, והתורה ממשיכה שהיו צריכים לבוא האחיינים שלהם ולסחוב את הגופות, להוציא אותם החוצה, כדי להעביר את המת מלפני הקלה, להעביר את המת באמצע השמחה של החתונה. כל אחד יכול להבין איזה מכה, איזה אנטיתזה זה היה לכל האווירה המדהימה שהייתה שם במשכן. אז בואו ננסה להבין מה באמת קרה פה. בפשטות, נתחיל מהפירוש הפשוט, נלמד מילה במילה וננסה להבין מה כתוב. התורה אומרת כך, שהם לקחו את המחתות, נתנו עליהן אש וקטורת ויקריבו לפני השם. בפשטות. נדב ואביהו היו כהנים. אחת העבודות במשכן היא הקטרת קטורת. במשכן היו שני מזבחות. בחוץ היה את המזבח החיצוני שעמד בחצר, עליו הקריבו את הקורבנות, מזבח נחושת. ובפנים היה את מזבח הזהב. על המזבח הזה היו מקטירים את הקטורת פעמיים ביום, בבוקר ובערב. נדב ואביהו בתור כהנים צריכים לעשות את העבודה ביום הראשון. אז הם לוקחים אש מבחוץ, או אש מהמזבח, או אש זרה, מוציאים מצית ומדליקים גחל, נכנסים עם הגחל הזה לתוך הבית, מבעירים את אש המזבח, את המזבח הזהב, ונותנים קטורת על האש. ואז ברגע הזה הם נופלים ומתים. מה החטא? מסבירים המפרשים שביום הראשון, היות שזה היה היום הראשון שבו הבעירו את האש, ביום הראשון האש הייתה צריכה לרדת מהשמיים, כדי שכולם יראו שהאש יורדת מלמעלה. למה אתם מביאים אש מבחוץ? למה אתם מביאים אש של אדיוט, אש טבעית? כשאתם מביאים אש טבעית, כבר לא יראו את הנס שיורד מלמעלה. כבר לא יראו את השכינה שלוקחת את הקטורת. לכן זה נחשב להם לחטא. אם כן, למרות שכל יום היו צריכים להביא אש מבחוץ כדי להדליק את אש המזבח, אבל להיות שזה היה היום הראשון של העבודה, אז הם היו צריכים לחכות לאש שבאה מלמעלה, ולא להדליק בעצמם את האש. זה פשטות הפסוקים, והתורה חוזרת על זה בכמה מקומות בתורה, בספר במדבר, בהקריבם אש זרה. זה המילים של התורה תמיד. הם הביאו אש מבחוץ שלא ציוו אותם, שהם לא נצטוו עליה. משום מה, רש"י לא מסתפק בזה, וכך רוב המפרשים בתורה. רוב המפרשים לא מקבלים את הפירוש הזה. רש"י אומר לשון מאוד קיצונית, ותצא אש, רבי אליעזר אומר, לא מתו בני אהרון אלא על שעוררו הלכה בפני משה רבן. לא מתו אלא, בכלל בגלל חטא אחר. הוא לא מזכיר את החטא של הקריבה מאש זרה. לא זו הבעיה. משום מה, למרות שזה כתוב במפורש בפסוקים, רש"י לא לוקח את זה ומביא בעיה אחרת. הבעיה הייתה שהורו הלכה בפני משה רבם. משה עומד כאן. משה מנהל את המקום, הוא מנהל את העסק, אמנם מבחוץ, הוא לא כהן, אבל הוא נותן את ההוראות. מה אתם עושים דברים לבד? מישהו ביקש ממכם להכניס אש? מישהו ביקש ממכם לקבל החלטות בבית של השם? משה עומד ולא אומר שום דבר. למה אתם ממהרים? למה אתם פזיזים? למה אתם קלי דעת? לעמוד ולומר הלכה בפני הרב? עומד הרב בראש בית הכנסת, עומד הגבאי בבית הכנסת. מה אתה ממהר? מה אתה מקבל החלטות? מה אתה מנהל את המקום? דבר כזה מגיע אליו מוות. ובעצם מדובר בכלל שכתוב הרבה פעמים בגמרא, המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. אם בא יהודי שואל את הרב שאלה ואתה קופץ ועונה, אתה חייב על זה מיתה, זה חוצפה. אתה בעצם כופר בסמכות של העברת המסורת. יש סדר של העברת מסורת, רב לרב לתלמיד, יש סדר. אתה לא יכול לקפוץ באמצע ולומר את דעתך, אף אחד לא שאל אותך. עד כדי כך שהמורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. יש על זה בגמרא כמה סיפורים. אחד הסיפורים הקשים בעניין הזה זה בברכות למד א' על שמואל הנביא. אנחנו כולנו מכירים את המשפט, אל הנער הזה התפללתי. המשפט הנפלא שחנה אומרת, אל הנער הזה אל שמואל התפללתי. מה פתאום היא אומרת אותו? הרי ברור שהתפללה לשמואל, לא היו לה ילדים אחרים. זה ילד שכל כך הרבה שנים היא חיכתה לו. מה היא רוצה לומר אם אל הנער הזה התפללתי? אומרת הגמרא שמאחורי המשפט הזה הייתה תפילה, הייתה צעקה, אל תגעו בילד, אל תפגעו בילד. שמואל גדל, וחנה מביאה אותו למשכן. בפעם הראשונה היא הרי הבטיחה, מהשם שאילתיו, היא הבטיחה לקדוש ברוך הוא שאם היא תקבל ילד, אם היא תזכה בילד, היא תקדיש אותו לקדוש ברוך הוא, תקדיש אותו להשם, לעבודה במשכן. הנער, נער, הילד גדל, והיא מביאה אותו למשכן. הם הביאו יחד איתם כמנחה, כמתנה למשכן, הם הביאו איזשהו קורבן, איזושהי בהמה להקרבה. אלי הכהן הגדול רואה אותם נכנסים עם הבהמה. אז הוא אומר שם למישהו, תקרא לכהן כדי שישחוט את הבהמה הזאת. שמואל הצעיר מתערב בשיחה, ואומר, אישי הכהן הגדול, שחיטה כשרה בזר. השחיטה כשרה גם באדם זר, גם בישראל, לא רק בכהן. כהן צריך בשביל להקריב את האיברים על המזבח. אבל לשחוט את הבהמה לא צריך כהן. אז הוא אומר, אישי כהן גדול, למה אתה מחפש כהן? יש פה שחיטה כשרה בזר, גם אני, כל אחד יכול לשחוט פה. אומר לו, אלי, אתה צודק. אתה צודק ממה שאמרת, שחיטה כשרה בזר, אבל אתה חייב עונש מוות. אתה הורא את ההלכה בפניי. כאן אני בעל הבית, כאן אני המנהל. אתה הורא את ההלכה בפניי, אתה חייב מיתה. שמעת את זה חנה ומזדעזעת, שמואל שלה שכל כך הרבה שנים החיכתה לו, ימות עכשיו. אז היא קמה וצועקת אל הנער הזה, התפללתי, אל תפגע בו. אנא, אלי, אל תקפיד עליו, אל תפגע בו. אם כן, לפי רשי, לפי הפירוש הראשון של רשי, זה היה החטא של נדב ואביהו. לא בהקריבם אש זרה. זו בעיה קטנה. הבעיה הגדולה היא שהם הורו הלכה בפני משה רבינו. זה הפירוש הראשון. הפירוש השני ברשי, רבי ישמעאל אומר, שטוי היין נכנסו למקדש. עוד בעיה. לא בהקריבם אש זרה, אלא הרקע. הם הקריבו אש זרה כשמהפה מריח להם יין. מהפה מריח אלכוהול. לפני שהם עשו את הקורבנות, הם שתו. וככה הם נכנסו למשכן כשהם שיקורים, וככה עשו את העבודות. ולכן הם נהנשו. מאיפה יודעים את זה? הרי בתורה כתוב בהקריבם אש זרה, מה אתה ממציא לאיסורים חדשים? אומר רש"י, תדע שאחרי מיתתן הזהיר הנותרים שלא ייכנסו שטוי יין למקדש. מיד אחרי הפרשה הזו, התורה ממשיכה ומצווה את אהרון, יין ושחר אל תשת. אל תיכנסו למשכן שיקורים. מה פתאום התורה מצווה על זה עכשיו? מה קשר העניינים? כנראה אומר רש"י, שפה התורה רומזת לאהרון, אל תחזור על הטעות של בניך. אל תעשה את מה שבניך עשו ואל תמות גם אתה. במילא מסמיכות הפרשיות רש"י לומד שהחטא של בני אהרון היה לא בהקריבה מזרה שכתוב במפורש, אלא דבר שרק נרמז עליו שהם נכנסו שטוי יין למקדש. ורש"י מוסיף ומביא לזה משל, משל למלך שהיה לו בן בית. וזהו, רש"י מקצר, משל למלך שהיה לו בן בית. רש"י רומז לסיפור ארוך במדרש על מלך. שהיה לו בן בית, היה לו אדם מאוד נאמן, נהג אישי, עוזר אישי, שליווה אותו הרבה שנים. והמלך שמח על הנהג הזה בעיניים עצומות. כל השליחויות הסודיות שהיו צריכים לעשות, להעביר מעטפות בלילות, להעביר סודות לאנשים, לעשות כל מיני פגישות אישיות שאף אחד לא יודע אותם, לעשות צולחות, זה הנהג הזה היה עושה. הוא היה איש סוד של המלך. בוקר אחד באים לארמון ואסון נורא. המלך הרג את הנהג הזה, הוריד לו את הראש. אף אחד לא ידע למה, המלך לא הסביר. אחר כך פתחו מכרז למצוא נהג חדש, איש אמון חדש שיעשה את העבודה. ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו. ואחרי שבוע מצאו מישהו חדש שיעבוד אצל המלך. כשהוא נכנס לעבודה, קורא לו המלך ואומר לו, דבר אחד אני מבקש ממך. אל תלך על פתחי חנויות. אל תסתובב ברחוב הזה עם החנויות, כולם ידעו מה הכוונה. אזור של הימורים, אזור של כל מיני מקומות, חנויות מפוקפקות, אל תסתובב במקום הזה. כעת כולם הבינו מה היה החטא של הראשון. אם זה הדבר הראשון שהמלך מצווה אותו עליו, כנראה שהראשון נפל בזה. הראשון שהיה כל כך נאמן למלך, אבל כנראה שבמקביל לעבודה שלו אצל המלך, הוא גם היה מסתובב במקומות כאלה מפוקפקים, ולכן המלך הרג אותו. במילא אומר רש"י, זה גם מה שקרה לאהרון הכהן. אם התורה מצווה אותו יין ושחר על תשת, כנראה שנדב ואביהו חטאו בשתיית יין. שוב, פלא גדול. התורה אומרת בהקריבה מאש זרה, ורש"י הולך למקומות אחרים. רק הערה קטנה. כל אחד ששומע אותנו בטח מתפלא. איך אפשר להעניש את נדב ואביהו על דבר שהם עוד לא נצטוו בו? אמרנו שרק אחרי שזה קרה, הקדוש ברוך הוא אומר לאהרון, אל תיפול איפה שנפלו בניך. יין ושחר על תשת. איך הם היו אמורים אבל לדעת מראש שאסור להם לשתות יין? הם הרי עוד לא נצטוו על זה. אומר הרבי רעיון עצום בליקוטי שיחות חלק י"ב. לכן אומר רש"י, אומר הרבי, משל למלך שהיה לו בן בית. ומה נפשך? הלשון של רש"י מאוד תמועה. אם אתה רוצה להביא את המדרש, את כל הסיפור עם הבן בית, תביא את כל הסיפור. אתה רוצה לקצר, אל תביא כלום. אבל מה זה משל למלך שהיה לו בן בית? איך אני אמור להבין את המשל? אומר הרבי, כאן רש"י רומז לך על השאלה המתבקשת מאליה, על השאלה שאנחנו שאלנו. איך אפשר להעניש את נדב ואביהו? הם הרי עוד לא נצטוו. אומר רש"י, משל למלך שהיה לו בן בית. בן בית אמור להבין דברים לבד. לא צריכים לצוות אותו לא להסתובב בחנויות של הימורים. הוא לבד אמור להבין שאדם שכל כך קרוב למלך, אדם שנושא כל כך הרבה סודות, לא מסתובב במקומות כאלו. נדב ואביהו בתור בני בית היו צריכים להבין לבד שלמשכן לא נכנסים שטויים. למלך לא נכנסים שיקורים. לפני שנכנסים למלך, הולכים למקווה, נוטלים ידיים, לומדים חסידות, זה מה שעושים. אבל לשתות על הבוקר, ככה להיכנס לעבודה במשכן, זה סכנת נפשות. לא היו צריכים לצוות אותם, הם היו אמורים להבין את זה לבד. הם לא הבינו, אז הקדוש ברוך הוא נאלץ לצוות את זה במפורש. משל למלך שהיה לו בן בית. ויש עוד פירוש מפורסם, יש עוד הרבה פירושים, אבל נזכיר עוד פירוש אחד אחרון, שהתורה עצמה מזכירה אותו בספר במדבר. וימת נדב ואביהו לפני השם בהקריבם אש זרה, אומרת התורה, ובנים לא היו להם. עוד חטא על נדב ואביהו, הם לא היו נשואים. וכאן אנחנו רואים דבר כל כך נפלא. במקומות אחרים, אסור להזכיר אותם בבית כנסת, אז להתחתן זה חטא. אנשים גבוהים, אנשים שהם כהנים, משרתי השם כביכול, הם לא מתחתנים. הגדולה שלהם שמאה שנים הם מצליחים לעבור את החיים לא נשואים, בלי ילדים, בלי אישה. והתורה אומרת, החטא של נדב ואביהו היה, שהם לא היו נשואים, שהם לא מצאו זמן להתחתן. הם היו כל כך עסוקים, שהם לא מצאו זמן להקים בית. זה היה בשבילם חטא. זה נחשב להם פגם. למה? כי השלמות של האדם, מי שאין לו אישה, אינו אדם. כמו שלאדם יש שתי ידיים, יד ימין שעושה פעולות מסוימות ויד שמאל שמוכשרת בפעולות אחרות, כך אדם שלם כשיש לו אישה. אותו דבר, אישה שלמה כשיש לה איש. האדם מגיע לשלמות כשהוא נשוי. אם הוא לא נשוי, אז הוא פגום, הוא בעל מום. אם הוא בעל מום, הוא לא מתאים לעבודה במשכן. נכון, רק כהן גדול צריך להיות נשוי. כי רק מכהן גדול מצפים לכזאת שלמות, אבל אומרים המפרשים שביום הקמת המשכן כל הכהנים נחשבו ככהן גדול וגם הם היו צריכים וגם נדב ואביהו היו חייבים להיות נשואים. אם כן, השורה התחתונה היא שיש לנו פה חטא אחד שכתוב בתורה אצלנו בהקריבה מאש זרה ועוד שלושה חטאים שהמפרשים מביאים ממקומות אחרים שהם הורו הלכה בפני משה מדעתם שהם שטויי יין נכנסו למקדש והם לא היו נשואים ובנים לא היו להם. מה הרושם שאנחנו מקבלים? אם נסכם את כל מה שאמרנו עכשיו, איזה טיפוסים, איזה דמויות נבנות לנו בראש על נדב ואביהו? הם נתפסים אצלנו כזוג נערים פזיזים. אנשים שנכנסים למשכן, מקבלים החלטות מדעת עצמם, לא שואלים את משה מה לעשות, נכנסים שיקורים לבית, ובכלל לא מתחתנים, כי אין להם זמן, כי חבל. למה אני צריך להתחתן? אני יכול לשמור את הכסף לעצמי. למה אני צריך להתחלק איתו עם עוד מישהו? למה צריך את המחויבות הזאת? אני רוצה להיות משוחרר, רוצה להיות בלי עול. לכאורה, נדב ואביהו מהתיאור הפשטני הזה של הכתובים איך שהצגנו אותו, נתפסים אולי כזוג נערים פזיזים, כזוג נערים קלי דעת, שלא מספיק מודעים למשמעות, עוד לא התבגרו, עוד לא מודעים למשמעות של המעשים שלו. אבל יש בעיה עם כל זה. אי אפשר להסתפק בפרשנות הזאת. כי בתורה יש שתי מילים. כשהאירוע קורה, כשנדב ואביהו נופלים מתים ומסתרר שקט במשכן, הלם, אהרון לא יודע מה לומר, הוא רואה את שני הילדים שלו מתים מול העיניים. משה רבנו ניגש אליו ואומר לו שתי מילים, בקרוביי אקדש. ומסביר רש"י, הנערים האלו הם גדולים ממני וממך. אם הקדוש ברוך הוא לקח אותם על דברים כאלו, זאת אומרת שהם יותר גדולים ממני וממך. זאת אומרת שהם כל כך גדולים, שאפילו צלקת לא מתאימה להם. אפילו חטא הכי קטן, אפילו חוט השערה, כבר פוגמת את היופי שלהם. והקדוש ברוך הוא לוקח אותם. זאת אומרת שהם לא היו כאלו זוג נערים כמו שהצגנו אותם חלילה, זוג נערים קלי דעת שעושים מה שהם רוצים. משה רבינו אומר, הם גדולים ממני וממך. מדובר בזוג ילדים קדושים, שהקדוש ברוך הוא דקדק איתם כחוט השערה. אז למה הם עשו את כל המעשים האלו? אז למה הם הקריבו אש זרה? למה הם הורו הלכה בפני משה? למה הם נכנסו שיקורים למשכן? אם הם אנשים כל כך גדולים, אם הם בקרובה יקדש. איך מחברים את שני הדברים? את כל החטאים שהזכרנו עליהם, אם מצד שני, התיאור של משה עליהם כבקרובה יקדש, כאנשים הכי גדולים. לכן האור החיים הקדוש, ובעקבותיו, כל תורת החסידות, אדמו"ר הזקן, וכל רבותינו נשיאי חב"ד, והרבי בשיחות, כולם מוסיפים עוד פרט אחד. החסידות לא משנה את התמונה. היא רק מוסיפה עוד פרט אחד, מאירה עוד זווית אחת באישיות שלהם, ופתאום הכל נראה אחרת. אנחנו מכירים את זה בחיים, לפעמים שומעים סיפור, וכל הפרטים נכונים, רק המהות לא נכונה, המניע לא נכון. לפעמים מספרים לך את המניע, ואז פתאום כל הסיפור מקבל צבעים אחרים. שמעתי פעם משל איזה סיפור אמיתי שקרה במציאות. היה פעם איזה סופר באמריקה שמספר בספרים שלו שהוא נסע פעם ברכבת. סוף יום עבודה בארצות הברית, נוסעים מניו יורק לניו ג'רזי, אנשים עייפים, התחילו את היום עבודה בבוקר מוקדם, ורוצים קצת לנוח, שעה, שעה וחצי ברכבת לנוח. אבל מקדימה ישבה חבורת ילדים והתפרה. רצו, השתוללו, הרביצו אחד לשני, משכו בשערות אחד של השני, ואף אחד בקרון לא יכל לישון. הפלא היה שאבא שלהם ישב לבד, ולא זז, לא דיבר, לא עשה כלום כדי להשתיק אותם. כל הנוסעים התחילו לדבר בינם לבין עצמם. איזה אבא, איזה לא אכפתי, הילדים שלו משתוללים, הוא לא יכול להגיד להם מילה, הוא לא יכול להשיב לידו ילד אחד מהצד הזה, ילד אחר מהצד השני. אותו סופר לא יכול לסבול את זה. ניגש לאבא ואמר לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש? אתה לא יכול להגיד להם משהו כדי להרגיע אותם? אומר לו, אבא, האמת היא שהייתי מאוד רוצה להרגיע אותם, אבל אני לא יודע איך. אנחנו חזרנו עכשיו מהלוויה של אמא שלהם, ואני לא מוצא את המילים איך להרגיע אותם. כמובן שאותו אדם נהיה חיוור, דמעה זלגה לו על הלחי, והוא הוציא מהכיס חפיסת שוקולד והתחיל לתת לילדים כדי איכשהו לפצות אותם. לפעמים אנחנו שומעים סיפור וכל הפרטים נכונים, רק המניע לא נכון, אנחנו רק לא מבינים את המניע. ולהבדיל, זה מה שעושה החסידות כאן, זה מה שעושה אור החיים הקדוש. הוא אומר הכל נכון. הם הקטירו עזרה, הם נכנסו שיקורים, הם לא התחתנו, הכל נכון. אבל רק פרט אחד צריך להשתנות. אם אנחנו נבין עוד דבר אחד לגבי האישיות שלהם, פתאום הכל ישתנה ואנחנו נסתכל אחרת על כל המעשה שלהם. לפני שאנחנו נכנסים לעניין, אני רק רוצה לומר הערה אחת בסוגריים, הערה מאוד מאוד מיוחדת. דבר שכל המפרשים מדברים עליו, והרבי באמת אומר, רעיון חדש ויפה. לכאורה, אדם יכול להרגיש זר עם כל ההתנהלות של השיעור הזה. אנחנו מחפשים פירושים למעשה של נדב ואביהו. אבל למה לחפש פירושים? התורה עצמה אומרת. ויקחו איש מחתתו ויתנו באמש וישימו עליה קטורת ויקריבו לפני השם אש זרה. והתורה חוזרת על זה עוד כמה פעמים. בהקריבה אש זרה. זה הסיסמה לגבי נדב ואביהו. הקריבו אש זרה. אז למה צריך לחפש פירושים? למה רש"י לא מסתפק במה שכתוב ומביא אורו הלכה בפני משה, שטוי יין, בנים לא היו להם? התורה בעצמה אומרת שהם הקריבו אש זרה. זה היה החטא שלהם. למה צריך ללכת ולחפש פירושים נוספים? נזכיר רק פירוש אחד שכתוב במפרשים. התז אומר, בספר דברי דוד, הוא אומר שהלשון של התורה הוא, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו. ותאכל אותם וימותו. אם אש יצאה ואכלה אותם, ברור שהם מתים. מי יכול לצאת מכבשן האש? זה נס שלמעלה מדרך הטבע, שאדם יצא מכבשן האש חי. זה קרה רק לחנניה, מישאל ועזריה, לאברהם אבינו. זה לא קורה בדרך הטבע. אז למה התורה כותבת, ותאכל אותם וימותו? אומר, מכאן המפרשים הבינו שהיו פה שני דברים. א', הם עשו מעשה של הקרבת אש זרה, ולכן הקדוש ברוך הוא לקח אותם. אבל מעבר לזה, וימותו. הם עשו עוד מעשה שרק השם ידע אותו, ובגללו הם מתו. אז בגלל הקרבת אש זרה, האש אכלה אותם. אבל היה עוד דבר שבגללו וימותו, סיבה נוספת המוות שלהם, ואותה המפרשים מנסים לפענח. יש אומרים שזה שטוי יין, יש אומרים שזה אורו הלכה בפני משה, יש אומרים ובנים לא היו להם, כל אחד מוצא את החטא שלו ויש עוד רשימה של חטאים שלא הזכרנו. אבל הרבי מקשה שזה לא מתאים ברש"י, כי רש"י, הרש"י הארוך שקראנו קודם, מתעכב על המילים ותצא אש, ולא מביא את המילה וימותו. בדיבור המתחיל שלו הוא לא מביא את המילה וימותו. אבל לפי התז, זה הרי שורש כל הבעיה. כל הדיון כאן הוא סביב המילה וימותו. למה התורה אומרת את המילה הזאת? לכן צריך לומר שהבעיה היא במילים ותצא אש. אומר הרבי רעיון נפלא. המילים ותצא אש, עד עכשיו הם תמיד נאמרו בהקשר נפלא. בהקשר של נחת רוח. כשהתורה רצה לתאר את הירידה של האש מלמעלה, לקחת את החלבים, לקחת את הקורבנות, הלשון הייתה ותצא אש מלפני השם ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים. וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. תמיד זה לשון של נחת רוח, לשון של קרבה. במילא רש"י לא הבין, איך התורה כותבת על נדב ואביהו, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם. קודם ותצא אש, זה הביטוי של נחת רוח אלוקית, של תענוג מהמעשה של עם ישראל. אז איך אותו ותצא אש, הופך להיות פתאום ביטוי של זעם, ביטוי של כעס, ביטוי של הריגת נדב ואביהו במקום. לכן אומר רש"י דבר מאוד מעניין. עצם המעשה שלהם היה נכון. עצם הקרבת האש זרה, הקרבת הקטורת, הייתה דבר נכון. ולכן ותצא אש, זה הייתה אש מלטפת, אש של נחת רוח שלקחה אותם. איי, למה וימותו? אם ככה, למה הם מתו? אומר רש"י, כי מאחורי המעשה הזה היה רקע בעייתי. לא עצם המעשה של ההקרבת אש זרה. עצם המעשה של ההקרבה התקבל למעלה ברצון. הם רצו להקטיר קטורת, וזה היה בסדר. הבעיה הייתה עם הרקע, ולכן הם מתו. או שהם עשו את זה בלי לשאול את משה, או שהם עשו את זה מתוך שתיית יין, או שהם עשו את זה כשהם רווקים, דברים נוספים, הרקע הוא בעייתי. אבל עצם המעשה שלהם היה נכון, ולכן ההקרבת אש זרה לא היא החטא. זה שם קוד לרקע שנלווה לזה. והתורה לא מדגישה את זה במפורש כדי לא להעליב את בני אהרון, לא לפגוע בהם, לא להגיד שהם היו שיכורים, לא להגיד שהם לא שאלו את משה מה לעשות. אבל עצם המעשה שלהם היה מעשה נכון, ולכן רש"י מחפש במעטפת בעיות. על כל פנים, נחזור לענייננו. אנחנו אומרים שהמעשה של נדב ואביהו היה יותר עמוק מאיך שתופסים אותו במבט ראשון. האור החיים הוסיף פה עוד נקודה. בשביל להסביר את אותו אור החיים, אני רוצה לומר דבר שלא כתוב כאן במפורש, אבל רעיון ידוע. לרבי עקיבא הייתה בת. בת של רבי עקיבא. והבת הזאת, רבי עקיבא, אהב אותה מאוד, וכל החיים הוא חלם לחתן אותה עם הבחור הכי טוב בישיבה. זה היה החלום שלו. הוא ימצא בשבילה את הבחור הכי טוב, הכי מוצלח בישיבה, והוא יהיה החתן שלו, יהיה החתן של הבת שלו. ולרבי עקיבא היה רעיון. במשך שנים הוא שם עין על בחור בשם בן עזאי. בן עזאי היה מתמיד. אדם שמגיע לבית המדרש בחמש בבוקר, ויושב ולומד עד אחד בלילה. או מתפלל או לומד, לא עושה שום דבר אחר. ורבי עקיבא שם עליו עין, אמר, זה מתאים לי, זה מתאים לבת שלי. כשהבת הגיעה לגיל, היא נפגשה עם בן עזאי, וסיכמו ביניהם חתונה. ערכו חתונה, יש תוספות בכתובות סמך ג' שאומר שזה לא הייתה חתונה, זה היה רק האירוסין. כך או כך, תלוי בשתי הדעות והגמרא במסכת סוטה. עשו אירוע גדול. רבי עקיבא מחתן את הבת שלו, גדול הדור, אפשר להבין שכל עם ישראל היה שם, התנאים והחכמים, הסנהדרין, כולם הגיעו לראות את רבי עקיבא בשמחתו. כמה ימים אחרי החתונה, החתן קורא לכלה ואומר לה, לא נעים לי, אני משפיל את העיניים, לא נעים לי, אבל אני רוצה לפרק את השידוך. אני רוצה לעזוב את הבית. חשקה נפשי בתורה. לא מסוגל. לא מסוגל עם החיים האלה, שקמים, צריכים להגיד בוקר טוב, צריכים ללכת לעבוד, עוד מעט יהיו ילדים, צריכים לחנך אותם בערב. לא מסוגל. אני רוצה לחזור לבית המדרש, לשבת וללמוד כל היום, להתפלל עד הערב, לומר לחיים עם החבר'ה הצעירים בסוף שבוע, חשקה נפשי בתורה, אני רוצה לברוח. לא מסוגל לחיות כאן בעולם. הנשמה שלי מדי גבוהה בשביל החיים כאן. מה היא תעשה? היא תכריח אותו. היא הסכים? לך, לך לבית המדרש, לך ללמוד. והגמרא בכתובות סמך ג' מסכמת את הסיפור, ואומרת, רחל בת הרחל אז לה, הכבשה הולכת אחר הכבשה. הבת של רבי עקיבא הולכת אחרי האמא שלה, המזל שלה הוא כמו המזל של אמא שלה. אמא שלה הרי רחל, אז 24 שנים חיה לבד שרבי עקיבא הלך ללמוד עד שחזר חזרה. וגם הבת שלה התחתנה עם בחור, בסוף התברר שהוא בכלל רוצה ללמוד תורה ולא רוצה להיות נשוי. והוא עזב אותה וחזר חזרה לבית המדרש. ומעניין הסוף של אותו בן עזאי. הגמרא בחגיגה מספרת את הסיפור המפורסם. ארבעה נכנסו לפרדס. ארבעה תנאים נכנסו ללמוד את סודות הקבלה, להיכנס לתוך העומק של הסודות האלו. ובן עזאי הציץ ומת. בן עזאי למד ולמד ונסחף לתוך זה, נכנס לתוך הלהט, לתוך הקדושה של לימוד הקבלה. והנפש שלו פרחה מן הגוף. היא לא הייתה יכולה להחזיק את עצמה בתוך החומר של העולם הזה. אז יש אנשים שלא מתחתנים, לא כי הם רוצים חיים קלים. להפך, כי הם לא מתאימים לעולם הזה. הנשמה שלהם פה בארץ בשביל לחיות, בשביל לחבר מכשיר חשמלי, צריכים 220 וולט. יש אנשים שהנשמה שלהם היא 2200 וולט. זה נשמה עם עוצמה, זה נשמה קדושה, נשמה גבוהה, שלא יכולה לחיות כאן. לא יכולה להתחבר לתוך הרפש, לתוך החומר של עולם הזה. וזה אומר הרבי, אומר האור החיים, זה אומרים כל מאורי החסידות, זה היה הסיפור של נדב ואביהו. נדב ואביהו היו שני נערים קדושים. שני נערים עם נפש בוערת, עם נשמה רוחנית לוהטת. וכשהגיע היום הגדול, היום של ירידת השכינה על הבית, כשהאש יורדת מלמעלה ואוכלת את הקורבנות, נדב ואביהו הרגישו שהם לא יכולים. הנפש שלהם פורחת, הם רצו לחבק את השכינה. להיכנס כל כולם, להתקלל בתוך האור האלוקי. אז מה הם עושים? איכשהו יממשו את האהבה שלהם? איך הם יממשו את הנפש הבוערת בתוכם? אז הם רצים ומדליקים את האש של המזבח. הם רוצים שהאש של הקטורת תתפשט כאן. הם הולכים ושותים יין, כי כששותים אז אפשר לחוות משהו נפשי, משהו עמוק, לחוות איזושהי חוויה רוחנית. הם מנסים להתרומם מעל המקום שהם נמצאים ואיכשהו להכיל את הרגע. אז נכון, בוודאי שהם הקטירו עזרה, בוודאי שהם שתו יין, בוודאי שהם לא נשאו נשים. אבל למה הם עשו את זה? לא מתוך פריקת עול, לא מתוך קלות דעת חס וחלילה, להפך, מתוך קדושה, מתוך תשוקה, מתוך רצון לצאת מהעולם הזה ולנסות איכשהו לתפוס את הקודש, לתפוס את האור שלמעלה מהעולם. נקרא את הלשון של האור החיים, אנחנו אנשים נמוכים, לא יכולים לתאר בכלל מציאות כזאת. אבל האור החיים שהבין היטב, האור החיים הקדוש, שהבין היטב את התשוקה הזאת, לגעת בקודש, לצאת מהטבע, איך הוא מתאר את זה ואיזה מילים נמלצות. בקורבותם לפני השם וימותו, פירוש, שנתקרבו לפני האור העליון בחיבת הקודש, ובזה מתו. והוא סוד מיטת הנשיקה שבה מתים הצדיקים, אנחנו מכירים את הביטוי בגמרא שמופיע כמה פעמים, שהצדיקים מתים מיטת נשיקה. מה פירוש? האור האלוקי מתקרב ונושק עליהם. ומושך אותם החוצה. הוא פשוט כמו מגנט מוציא אותם מהעולם. ורמז בזה הפלאת חיבת הצדיקים, שהגם שהיו מרגישים במיטתם, לא נמנעו מלקרוב לדביקות, נעימות, עריבות, ידידות, חביבות, חשיקות, מתיקות, עד כלות נפשותם מהם. הנפשות של נדב ואביהו יצאו מהעולם, בתשוקה רוחנית, מתוך התרגשות של לחוות את הרגע, מתוך ההתרגשות הגדולה של ירידת השכינה על הבית. וכך אומר הרבי, בכמה מקומות, בחלק ג' בפרשת אחרי, בחלק למדב' בעמוד 102, בכמה וכמה שיחות, הרבי חוזר על אותו רעיון. החטא של בני אהרון היה רצו בלי שוב. נקודה זו מתבטאת בכל הפירושים האמורים. לא היו להם בנים ולא נשאו נשים, כי העבודה שלהם הייתה בתנועה הפוכה. לצאת מן הגוף, לדבוק באלוקות, ולא להוריד נשמות למטה בגופים. להתחתן זה תנועה של ירידה, של התקרבות אל העולם. והם רצו בדיוק את ההפך, לפרוש מן העולם. מהסיבה הזו הם שתו יין, כמבואר בשלה שמצאנו אצל הקדושים אשר בארץ, ששתו לפעמים יותר מדי בסעודות גדולות, כי נכנס יין יצא סוד, ועל ידי משתי היין יצאו סודות התורה. ולכן גם הקטירו קטורת בלי לקבל ציווי על כך, כי כאשר התקשרותו של האדם באלוקות היא באופן העלה ביותר, לפעמים אין צורך בציווי, אלא קיום רצונו יתברך בה בדרך ממילא. הם היו אנשים שלא חיכו לציוויים. אנשים שפשוט נמשכו והשתוקקו לצאת מן הגוף, ואיכשהו להכיל את הרגע, לחוות באמת את הקדושה, את הגילוי העצום, שאיר באותם רגעים במשכן. נו, אם כן, אולי המסקנה היא, שבני אהרון היו האנשים הכי גדולים, המודל שכולנו צריכים לחכות אותו. אבל אמתו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כעס עליהם. זאת אומרת שבסופו של דבר, עם כל הכוונות הטובות, הם טעו. זה אולי הייתה אש, אבל אש זרה אשר לא ציווה אותם. זה הייתה אש שהם לא הצטוו עליה. ובשביל להסביר את העניין הזה, אני רוצה לספר סיפור נפלא. במיניסוטה היה יהודי בשם פרופסור ולוול גרין. ולוול גרין היה פרופסור לחקר המחלות, החיידקים, אפידמיולוגיה. והוא היה איש מאוד מפורסם באמריקה, שבנאסף, שהרכיבו את המשלחת, שחקרה את החיים על המאדים, חיים על הירח באותה תקופה בשנות ה-60, הוא היה חלק מהצוות הזה, הוא היה פרופסור מאוד מכובד. בתחילת שנות ה-60 הוא הכיר את הרב משה פלר, השליח במיניסוטה, והוא התחיל ככה לעשות צעדים ראשונים ביהדות. יום אחד הוא מקבל טלפון מהרב פלר. הפלר אומר לו, תשמע ולוול, אני שומע שאתה צריך בימים הקרובים לטוס לחוץ לארץ. יש לי ממך בקשה. בקשה צנועה, אבל היא מאוד חשובה לי. הייתי רוצה שתזמין אוכל כשר לטיסה. ולוול גרין התפלא, הוא אומר, הרב פלר, אתה יודע, אני לא מקפיד על כשרות, המטבח אצלי בבית ערף, הכלים טריפים, מה פתאום אני צריך אוכל כשר לטיסה? הרב פלר אומר, תשמע, זה עניין שלי לא קשור אליך, אתה אדם מאוד מפורסם. ואם אתה בטיסה תבקש אוכל כשר, יהיה כתוב על זה בעיתונים. וזה יעשה יחסי ציבור ליהדות. מאוד חשוב לי היחסי ציבור האלה שכולם ידברו שגרין, פרופסור גרין מתעניין בכשרות, מתעניין ביידישקייט. נו, רב גרין אומר, כבוד הרב, בשבילך בתור טובה אני אעשה את זה. התקשר לסוכן נסיעות שלו, אומר, תעשי לי טובה, בטיסה הזאת תזמין לי אוכל גלאט לטיסה. בסדר, הוא עולה לטיסה, היה מאוד רעב, יום שלם הוא לא אכל, והוא מחכה שיגישו את האוכל. מגישים לכולם ורק לו לא מגישים. הוא חשב אולי המנות הכשרות מוגשות אחרונות, אבל לא הגישו לו. הוא קורא לדיילת ואומר, שמי פרופסור גרין, אני הזמנתי מנה כשרה, איפה היא? מסתכלת ברשימות, היא אומרת, סליחה, לא אלינו מנה כשרה על הטיסה, טעות שלנו. הוא הרגיש זעם, הוא היה רעב, יום שלם הוא לא אכל, ובשביל מה? לפחות בשביל סיבה. הוא עשה טובה לערב הזה, ובסוף הוא יצא טיפש. הוא הרגיש מטומטם, בשביל מה עשיתי את זה? הוא כעס, כעס על עצמו, כעס על הרב, הוא גם כעס על אלוקים, באתי לעזור לקדוש ברוך הוא, בסוף מה יצא לי מזה? טס 5 שעות, כולם מסביבו אכלו מנה אחת ושתי מנות, והוא גם, הוא גם לא יכול לבקש עכשיו מנה לא כשרה, כי הוא יעשה מעצמו צחוק, קודם הוא ביקש כשר, הוא יגיד, אוקיי, אז תביא לי לא כשר. אז הוא נאלץ לעבור את הטיסה רעב. הטיסה עוצרת שם בשיקגו, והוא רואה מול העיניים דוכן של נקניקיות, מזון מהיר, בשדה תעופה. הוא הרגיש שכל הזעם עולה לו בגרון. הוא רץ לטלפון הציבורי, הרים טלפון לרב פלר, היה אמצע הלילה. אומר, כבוד הרב, תשמע, בגללך רעבתי כל הטיסה, לא הייתה מנה כשרה. אני מול העיניים רואה עכשיו דוכן של נקניקיות, אני הולך לקנות 3, לאכול אותן, וזה יהיה לכבודך, זה יהיה בשבילך. הרב פלר שמע אותו, שתק, 1-2, ואז אומר לו כך, ולבל, תשמע אותי רגע. אתה זוכר, בשבת ישבנו בבית הכנסת והתוועדנו. וקם מישהו ושאל, התפתח דיון, מהו יהודי? מה הרגע שעושה אותנו ליהודים? אחד אמר, יהודי זה מי שיושב 2 דקות לפני התפילה וחושב על הגדולה של הקדוש ברוך הוא. השני אמר, יהודי זה מי שיכול למסור, דף גמרא, למסור שיעור טוב בתלמוד, זה יהודי. השלישי אמר, יהודי זה מי שאומר לחיים בפורים עד שיוצאת הנשמה. ולבל, אומר הרב פלר, תדע לך שכולם טעו. כל 3 האלה הם עדיין לא יהודים. יהודי הוא מי שהבטן שלו בוערת מרעב, והוא רואה מול העיניים הקניקייה, והוא לא אוכל אותה. הוא אומר לא ליצר. זה יהודי, אדם שמכניע את הסתרה אחרה. זה יהודי. גרין מאוד מאוד התרגז. הוא אומר, תשמע כבוד הרב, עד עכשיו חשבתי שאתה משוגע. עכשיו ברור לי שאתה משוגע. ותרק את הטלפון. הוא רץ לדוכן של הנקניקיות, הוא עומד בתור, והוא חושב בראש אם הוא יבקש בצל על הנקניקייה או חרדל על הנקניקייה. אבל כשהגיע התור שלו, הוא הרגיש שהוא לא מסוגל להוציא את המילים האלו מהפה. הוא לא מסוגל לבקש. הוא הלך הצידה, נרדם על הספסל, וברוך השם, עבר את זה, הכל היה בסדר. בואו רגע נחשוב, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? תורה, לימוד, זה יש לו בעולם האצילות מספיק. אולי אפילו לחיים יש לו בעולם האצילות. הדבר היחיד שיש בעולם הזה ואין בעולם האצילות, זה נקניקיות. זה הדבר שמייחד את העולם שלנו, זה הייחודיות שלנו, ובשביל זה הוא ברא את העולם. בשביל אנשים רעבים שרוצים מאוד לאכול ורואים מול העיניים משהו לא כשר, והם אומרים לא, הגוף מאוד רוצה, אבל אני לא אעשה את זה, כי הקדוש ברוך הוא אמר שלא. זה החוויה שלו. בשביל זה הוא ברא את העולם. וזה הייתה הטעות של נדב ואביהו. את זה הם פספסו. הם רצו לברוח מהעולם, הם רצו ללמוד, הם רצו להתפלל. זה יפה מאוד, זה מצוין. אבל זה אש זרה אשר לא ציווה אותם. לא זה מה שביקשו ממך. ביקשו ממך לקחת את התפילה, לקחת את הלימוד ולהוריד את זה לעולם. במילים פשוטות, הקדוש ברוך הוא רוצה לא שנברח מהגוף, אלא שנחנך את הגוף, שנשנה אותו, שנלמד את הגוף ליהנות מדף גמרא, מתפילה, מאוכל כשר. זה המשימה של החיים, לא להתנתק מהגוף, אלא להפך, לאט לאט לשנות את הגוף, לחנך אותו, להכניס אותו לתוך סגנון חיים של כל מעשה חיו לשם שמיים. ולכן נדב ואביהו היו צריכים תיקון. בסופו של דבר, המעשה הזה נחשב להם לחטא, כמו שהתורה מציגה אותו. אז אולי הכוונות היו טובות, והרצונות היו טובים, והשאיפות היו טובות, אבל לא זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם. צריך ללמוד, צריך להתפלל, צריך להגיד לחיים, אבל זה הכל הכנה לקראת הירידה אל העולם. לקחת את כל זה, ועם זה לשנות את הגוף, לחנך אותו, לחנך את היצר. רבי מביא כמה פעמים את מה שהאריז"ל כותב בשער הגלגולים, שהנשמות של נדב ואביהו ירדו לעולם עוד פעם. היו צריכות תיקון, כי תכלס היו חסרים להם המעשים הטובים. אדם יורד לעולם בשביל לקיים מצוות. עוד פעם תפילין, ועוד פעם ציצית, ועוד פעם שמירת שבת, ועוד פעם התגברות על היצר. בשביל זה הוא ירד לעולם. ונדב ואביהו שמתו, שיצאו מהעולם באמצע שנותיהם, באמצע החיים, היו חסרים להם התיקונים האלה, היו חסרים להם המעשים האלה. ולכן הם ירדו לעולם עוד פעם. הם ירדו לעולם כמה פעמים, 3 פעמים. הפעם האחרונה שהם ירדו לעולם, זה בנשמתו של רבי אליעזר בן עזריה. ורבי אליעזר בן עזריה היה בדיוק התיקון לנדב ואביהו. הוא היה בדיוק הפוך מהם. וזה המודל. זה האידיאל שאליו אנחנו צריכים לשאוף. רבי אליעזר בן עזריה מצד אחד, הוא היה נשיא ישראל. הוא היה האדם הכי צעיר, הנשיא הכי צעיר בהיסטוריה. בגיל 18 הוא כבר התמנה לנשיא ישראל. בתקופה שאחרי החורבן, תקופה מאוד מאוד קשה. מצד שני, הוא לא היה אדם שישב בבית הכנסת ולמד והתפלל. הוא היה אחד האנשים הכי עשירים בעם ישראל. כתוב, הגמרא אומרת שהוא היה מפריש כל שנה 12,000 עגלים למעשר בהמה. זאת אומרת שהיו נולדים אצלו בחווה כל שנה 120,000 עגלים. הוא היה כנראה מיליארדר, אדם עשיר בכל קנה מידה. אז מצד אחד הוא היה קדוש וטהור ומתפלל ולומד ואומר לחיים בסעודת פורים ובכל הזדמנות אחרת. אבל אחר כך הוא לקח את כל הקדושה הזאת ואימת אותה עם החיים. ידע לקחת את כל זה ובאמת להוריד את זה לתוך החיים ולחיות חיי מעשה מוארים, נכונים לשם שמיים. זה האידיאל. זה התיקון לנדב ואביהו וזה המודל שבעקבותיו אנחנו צריכים ללכת.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, כל מרצי חב"ד במקום אחד.